שלום צופים יקרים, וטוב שהצטרפתם אלינו לשאל את המקובל. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
הרבה שאלות קיבלנו מכם לתוכנית היום, ואנחנו נשמח שתמשיכו ותשלחו אלינו שאלות גם דרך האינטרנט באתר kab.tv וגם דרך הטלפון 1-700-509-209 1-700-509-209. אני רוצה להדגיש שאת השאלות אפשר לשלוח כל הזמן, לא רק עכשיו, ואנחנו אוספים אותם פעמיים בשבוע, בימי ראשון ובימי חמישי לקראת התוכנית 7:30 בערב. אז באמת אפשר לשלוח כל הזמן. השאלה הראשונה,
תוכנית פעמיים,
התוכנית עכשיו משודרת פעמיים בשבוע, תוכנית חדשה, כי יש המון שאלות של הצופים. זאת אומרת, זה שתי תוכניות שונות למען הסר בלבול, כי יש לכם הרבה שאלות, וזה טוב. התוכנית הראשונה שלנו היום, השאלה הראשונה, סליחה, שלנו היום, זה שאלה טלפונית. בואו נשמע אותה, בבקשה.
שלום כבוד הרב, ושלום לאורן המקסים. ברצוני לשאול את רב, מהו אותו אגו שעלינו להיפטר ממנו? אני לא ממש מבינה איך עליי לוותר ממשהו שאני יודעת מהו. האם זה לוותר על כל אותם רצונות שיש לאדם, שגורמים לנו להיות חלק מחברה מסוימת? האם טוב יותר שנחיה באוהל במדבר, וכך לא נהיה חשופים לרצונות של מותגים, וגם לא נשנה אף אחד? האם לזו הכוונה, לחיות בבועה, ובכך לא נצטרך להתמודד עם אותו אגו שמפריע לנו להתפתח רוחנית ולהגיע לאור העליון?
אתה רואה, השאלה מאוד מאוד יפה. כל הבלבולים בעצם, ועוד יש יותר, מה על האדם לעשות בעולם הזה? הטבע שלנו אגואיסט, בסדר, מכניס אותנו לכל מיני בעיות, גם בסדר, אבל מה בדיוק הטבע הזה? מה אנחנו צריכים לעשות איתה? זאת אומרת, קודם כל לאתר מהו הטבע, מהו האגו שלי, על מה אני קורא לאגו, זה דבר אחד. דבר שני, איך אני מתקן אותו שהחיים שלי יותר טובים, ואולי גם כן, אם יש לי כוונה להגיע למשהו מעל האגו, אומרים שאפשר להגיע למשהו גדול, לחיים רוחניים, לעולם אחר, להרגיש מציאות נוספת למה שאנחנו עכשיו מרגישים. אז בוא אחד אחד. קודם כל, האגו זה לא נקרא מה שאני רוצה לחיות. החיים שלנו, הרצונות שלנו, שזה קיומיות, והרצונות שלנו הרגילים שאנחנו נמצאים איתם ככה בעולם הזה, זה לא נקרא אגו. האגו נקרא שאני רוצה לנצל את הזולת לטובתי ולרעת הזולת. זה נקרא אגו. זאת אומרת, אם יש לנו יחסים רגילים, אני לך ואתה לי, זה נקרא לכו ותתפרנסו לזה בזה. בסדר גמור.
כמו ביזנס.
כמו ביזנס. כן. אתה עושה לי, אני עושה לך, ואין בזה אגו. Mm-hmm. אגו מתחיל מזה שאני רוצה לרחוף עליך. אגו מתחיל בזה שאני מתחיל למדוד את עצמי לעומתך. עד כמה שלי יותר טוב, שלך יותר גרוע. זה מתחיל להיות אגו. נגיד, בדומם, בצומח וחי, אין אגו. אפילו אריה שתופס את האיילה, כן? אין, זה לא אגו, זה טבע. כי פשוט הוא מבצע פקודות. אם אני רוצה לקופף את השני, ואם אני רוצה להיות יותר גדול מאחרים, שאז בזרק אני מרגיש את עצמי שאני מתמלא, כן? זה נקרא האגו.
זאת אומרת, האגו זה יחס לזולת. יחס
אגו תמיד זה כי יחס הגרוע, הרע, לזולת.
אוקיי, אז איך עולים מעליו? הולכים למדבר?
עכשיו, לא, קודם כל, זאת אומרת, אני לא צריך בזה להגביל את עצמי, אני יכול לאכול, לשתות,
מבחינת הצריכה,
כן, למעלות את עצמי בכל טוב, לחיות בחיים טובים עם משפחה
נורמלי,
עבודה, נורמלי, כן,
לא שם העניין,
כן, לא, אבל, ויש, וכאלה אנשים יש המון בעולם,
שמה?
שהם ככה חיים ואין להם עדיין אגו.
אהה.
אגו זה בא הרצון נוסף לאדם שהוא רוצה להרוויח יותר מכולם על חשבונם, על חשבונם. הוא עושה להם רע כדי שיהיה לו טוב. זה כבר מתחיל להיות האגו.
אוקיי.
ומה לעשות כאן? כי דווקא האגו זה הוא נגד ואהבת רעך כמוך. שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו. מה עושים? אין מה לעשות. בן אדם שמתחיל להשתדל באיזו צורה לעשות טוב לשני, הוא נכנס לכמה בעיות גם כן. כמו שהיא שואלת, לכמה טעויות. מתחיל לפזר את ההון שלו, מתחיל להתייחס סתם לאנשים אחרים באיזושהי צורה מוזרה, יפה כמו למיניהם, ככה אנשים כאלה נמצאים וחוגים שלמים, זה לא נכון. כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. זאת אומרת, היצרה הזה, זאת אומרת, יחס רע לזולת שיש לנו. מאיפה הוא נובע? שפעם הייתה לנו אהבת הזולת, אהבת אחים, ואהבת רעך כמוך.
למי הייתה?
לעם ישראל. ואנחנו נפלנו מזה, מהאהבה הזאת, לשנאת חינם. זה היה בחורבן בית המקדש, זה בעצם החורבן. ומאותו רגע ומאז אנחנו נמצאים כולם ביחס הרע זה לזה.
אוקיי, אז מה עושים?
עכשיו, עושים פשוט, משתמשים נכון בכוח היחידי שיש לנו, זה חוכמת הקבלה, או תורה אפשר להגיד, רק תורה שלא לומדים אותה כדי להישאר ככה כמו שאנחנו, אלא כדי לתקן את הרצון אגואיסטי שלנו.
מה היא נותנת לנו בתהליך הזה?
היא נותנת לנו אור מקיף, היא נותנת לנו כוח מיוחד שהוא המתקן את האגו שלנו. בתורה יש כוח מיוחד, זאת אומרת, מה תורה? תורה מספרת לנו על החיים יותר רוחניים, ומאותה דרגה רוחנית, אם אנחנו מתחילים להשתוקק אליה, אם אנחנו מתחילים להשתוקק לקרבה, לחיבור נכון עם האחרים, משם הוקרן עליי כוח הזה, שנקרא המאור המחזיר דמותיו.
והוא מתקן את היחס שלי לזולת, מיחס רע ליחס טוב,
כן.
וזה נקרא שעליתי מעל האגו.
וזה נקרא שעליתי מעל האגו, ובאותו יחס הטוב כלפי הזולת, אני מתחיל להרגיש חיים רוחניים. לא סתם יחס טוב, כמו שאצלנו בעולם הזה. אלה, אם אני מממש את התורה, זה בעצם כבר הופך להיות לא תורה, אלא חוכמת הקבלה. כי אם אני רוצה להוציא את הכוח הזה מהתורה, אז אני צריך לגשת לפנימיות התורה, כי כתוב, בתורה הכוח הזה נסתר. ופנימיות התורה זה חוכמת הקבלה, כמו שזה ידוע, כך כולם אומרים. כן? ולכן אני חייב לגשת במקום תורה חיצונית שמדברת איך לארגן את החיים שלנו כאן בצורה דתית, אני חייב ללכת לתורה הפנימית שהיא חוכמת הקבלה, ואז על ידי זה שאני לומד אותה אני מקבל בחזרה את הכוח הזה שמתקן אותי. כשהוא מתקן אותי ביחס לזולת, אני ביחס הזה המשופר כלפי הזולת מתחיל להרגיש בפנים חיים אחרים, חיים רוחניים. כשאני יוצא מעצמי, אני מתחיל להרגיש לא שאני מקבל, אלא מה שיש מחוץ לי. ומחוץ לי, אם אני יוצא ממש מעצמי, אני מרגיש עולם הרוחני. זה לא מה שאני עכשיו צופה. מה שאני עכשיו צופה ורואה, זה העולם שלי. אני מרגיש אותו באגו שלי, ברצון לקבל שלי. כשאני מתחיל לקבל, האור המחזיר למוטב, הוא מתחיל לשפר אותי, אני מתחיל להרגיש מציאות אחרת. דרך מציאות הזאת, אני מרגיש מציאות עליונה.
קשה, כן.
יצא לי קשה הפעם.
בוא נראה אולי שאלה הבאה, והדברים יתבררו. השאלה הבאה היא ככה משהו באזור הכלכלי.
אני אגיד לך, אני באתי אליך מיד מהספר שאני כותב. ואז אני, מכל הכובד שאני שם נמצא, קשה לי מיד ככה.
אז בוא, עכשיו נלך קדימה עם שאלה ככה מאוד ארצית. שואל אותנו טל, או שואלת, אינני יודע. השבוע פורסמו דבריו של מנכ"ל חברת המידע העסקי, דן ברדסטריט ישראל, והוא אומר כך, יש חשש גדול לקריסת בנק גדול ולקריסת בית השקעות גדול בישראל. הדברים האלה מעוררים בדאגה רבה, האם המשק הישראלי יחטוף גם מכות כלכליות רציניות?
גם. כן? אין אף אחד בעולם, למה לא? אני לא מבין.
עד עכשיו אצלנו יחסית בסדר.
כן. כי אצלנו יש רגולטור חזק ממשרד האוצר שלנו. אבל זה לא יעזור. כי אנחנו קשורים לכל המערכת העולמית, רוצים או לא רוצים. אנחנו קשורים גם כן, לא רק בקשרי הפיננסים האלה, אלא אנחנו קשורים בהכל, בתעשייה, בקנייה, ביציאה, בייצור, בייצוא, ביבוא, בהכל. ולא יכול להיות שאנחנו לא נרגיש נפילה, ונפילה גדולה. קודם כל נפילה זה בהייטק, כי כל ההייטק שלנו לארצות הברית. ושם זה כבר נופל, אז כן. ודאי שאצלנו זה יהיה גם כן. כל הייצוא שלנו, מאיפה, לאן זה הולך? זה הולך למדינות שעכשיו אין קניות. אם אתה, אני פשוט שומע את החדשות, כי החדשות האלה מספרים לי על על מה שקורה בעולם בצורה יותר פנימית.
אז מה אתה מזהה בימים האלה?
אני רואה שאנשים הפסיקו לקנות. אנשים מפסיקים לקנות, הם קונים רק דברים הכרחיים. לא מכוניות ולא דירות בחול. אני מדבר בחול. בישראל זה איזושהי תמונה אחרת בינתיים. כן? ולא דירות, וגם מצרכים, וגם כל אין.
פחות.
אדם קונה מה שהוא צריך להיום. הוא לא משפר בית, הוא לא נוסע לטיולים. הוא רוצה לחיות לפחות בטוח היום ומחר. אם זה אפשר. כי לא יודע איך למחר. אנחנו לא יכולים לשמור מצרכים לעוד שנה. אנחנו צריכים לקנות אותם. כן, אני שומר כסף. בכסף אני חושב שבעוד חצי שנה אני אקנה גם כן משהו. אבל אם כסף לא יהיה שווה, אז אני לא אוכל לקנות שום דבר. אז מה לעשות? אני לא יודע.
לגדל בחצר.
לגדל בחצר. זה קל להגיד. יש לכם מיליארדים אנשים שחיים כבר בערים. זה לא כמו שהיה אפילו לפני 50 שנה.
אז בוא נקפוץ. כן, זה המצב באמת הוא לא טוב. השאלה, אבל אצלנו זה גם הולך להיות ככה?
המצב שמשבר הוא גלובלי. הוא משבר גלובלי שהוא משבר פיננסי ולא רק כלכלי. זה משבר בתעשייה, כי לא קונים, אז לא צריכים לייצר. אז צריכים לפטר אנשים. אז לא יהיה להם גם כן עוד לקנות. עוד לא לקנות, אז לא לייצר. והכל זה הולך ככה במעגל סגור. וחוץ מזה, זה מערכת, זה משבר בחינוך ובתרבות ובדת ובמדע ובכל הדברים. זאת אומרת, האנושות נכנסת להקפאה כללית. וכאן זה בעיה גדולה. בעיה גדולה מאוד. עכשיו, אני כבר לא רוצה לדבר שזה מאומות בכל מיני מקומות שבעולם, ויש עם זה בעיה גדולה ודאגה גדולה למנהיגים, אבל כלפי ישראל, ודאי שזה יקרה גם כן. אני לא יודע עד כמה שזה קריסת המערכות. לא נראה לי שזה ממש יקרה. אם כן, יש איזשהו בנק באמת שנכנס שם לאותו התחברות כמו שהבנקים האמריקאים בסקים האלו. אבל בדרך כלל אני חושב שבישראל זה פשוט סגירה והאטה. אבל אין מה לעשות. ולצאת מהמשבר הזה אנחנו יכולים רק על ידי תיקון של היחסים שלנו.
כמו שדיברנו קודם.
כן.
שהאדם משנה על ידי...
רק על ידי זה שאנחנו נתקן את הכל לחברה.
והיחס יתהפך מרע לטוב.
כן. ואנחנו המפתח. דווקא מישראל, אמנם שאנחנו עדיין לא מרגישים כל כך רע, אבל אצלנו המפתח, אם אנחנו נתקן את עצמנו, אז העולם יקבל את התיקון. זה נשמע, אני לא יכול להסביר את זה בכמה מילים, אבל זה ככה. אנחנו יכולים לתקן את המשבר, ואם אנחנו לא נראה את זה כמטרה שלנו, יבואו אחרים ויענישו אותנו בזה שמשבר הזה מתרחש.
לגבי אחרים באמת יש את השאלה הבאה, שאלה טלפונית של זהבית, בואו נשמע אותה בבקשה.
שלום כבוד הרב לייטמן, תודה על התוכנית שלך. ויש לי שאלה של היום, איך אפשר לדון ואם בכלל עם ארגוני טרור? אתה אומר שרק דרך שלום אפשר לפתור בעיות, אבל כשאנחנו צריכים לדון ולהתעסק עם ארגוני טרור כמו חמאס או אל-קאידה, אתה חושב שרק דרך שלום אפשר לפתור את הבעיה של ירי על ישראל?
אף פעם לא אמרתי שדרך השלום. אני לא מהשלום עכשיו. אני לא נכנס בקשר לכל הארגונים, לא ימין ולא שמאל. אני חושב שלום זה תוצאה ולא אמצעי. אלא הבעיה היא ש... תראי, עכשיו אנחנו נמצאים נגיד באמצע המלחמה. אנחנו יכולים לנצח. את מי אנחנו חושבים לנצח? את כל העולם המערבי?
הערבי.
רגע, מערבי. או את כל העולם הערבי, והם בהרבה יחד. הם בהרבה יחד, אנחנו רואים שמענישים אותנו כולם. מה אנחנו יכולים? אנחנו יכולים להתמודד נגד כל ארצות הערב, שזה מיליארד אנשים? לא יכולים. זאת אומרת, לנצח לנצח את החמאס, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו יכולים עכשיו לזמן מה לדחות משהו. זה לא יעזור. נעשה מעברים, נעשה מה שמדברים, לא חשוב מה. זה יישאר, הפצע הזה והמקום הזה של הסרטן הזה, הוא יישאר. כן? כמו שבינתיים גודל לנו במזרח ירושלים, ובאגדה, ובצפון, בלבנון וסוריה, וגם הבדואים בנגב, יש עוד הרבה הרבה דברים שבדרך. אבל אני שואל כך, האם אנחנו מטומטמים ולא מבינים, כאלה טיפשים, שלא מבינים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד עם זה? הניצחון שלנו דווקא, הוא יכול להיות הבעיה גם כן שלנו. יכול להיות גם כן הבעיה. זאת אומרת, לנצח אנחנו לא מסוגלים. עכשיו, להפסיד ודאי גם כן אנחנו לא מסוגלים. כי ההפסד זה כבר מוחקים אותנו מהמפה. זה ברור לכולם. והאירופה תשב בשקט ותגיד, אוי ואבוי, מה ששם קורה. יותר מכמה מילים, בקושי אנחנו לא נשמע מהם כלום. כמו שבזמן השואה. אלה מה לעשות? אין מה לעשות. אין מה לעשות. לנצח אי אפשר, להפסיד אי אפשר. מה עושים? בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שהפתרון הוא דווקא בנו, כמו שאומרת לנו הקבלה. צריכים לעמוד על הגבול, צריכים לשמור על הכל. אני חס ושלום לא
מבטל את הצורך בהגנה צבאית.
לא, זה ודאי. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. אם אנחנו מתקנים את החברה שלנו, כשאנחנו מיוחדים, אנחנו בזה מייצרים בתוכנו כוח הרוחני שעושה דרכו, הכוח הרוחני הזה עושה דרכו שלום בכל העולם. ואז אנחנו באמת נהיה אור לגויים, וכולם יבואו אלינו בשלום, ולא יענישו אותנו שאנחנו אשמים בהכל. רק זו הדרך. וכך כתוב בזוהר, ואנחנו רואים שמשך היסטוריה, מה שכתוב, זה יתקיים. ואין לנו שום שיטה אחרת אם לא נעשה כך.
שאלה הבאה מגיעה לנו דרך האינטרנט, ואומרים כך: כיצד אמורה להיראות זוגיות שהיא רוחנית? האם אנחנו צריכים לקבל את בן הזוג כמו שהוא, או שניתן לדרוש ממנו לשנות דברים שמפריעים לנו?
אני חושב שזוגיות היא קשר כזה, קודם כל, ואני חושב כמעט כולו, ובזה שכל אחד מוכן לוותר לשני. מוכן לוותר לשני. אני עם אשתי מאוד מאוד שונים.
גם אני.
שונים מאוד. אמנם שהיינו באים כאילו ממקום אחד, גדלנו פחות או יותר באותה סביבה, ומה שהיא מכירה מילדות גם אני מכיר מילדות. זאת אומרת, יש הכל הגרסא דינקותא.
אז איך מסתדרים עם השונה?
אבל בכל זאת, זאת אישה וזה גבר. זה כבר גישה שונה לחיים. זה מהטבע, שאנחנו מנוגדים. דרישה הדדית יכולה להיות. עם הילדים, עם כל דבר ודבר בחיים, חוץ מזה שיש לי בחיים כיוון משלי, ואצלה יכול להיות כיוון אחר. במקרה אצלי זה לא כל כך, אבל בכל זאת, כיוון אחר. מה שממליצים לנו, חכמי הקבלה, בחיים האלו, הארציים המשותפים שלנו, ויתור הדדי. תעבוד על עצמך בצורה כזאת ש... אני מבין שיש חילוקי דעות, ככה לפעמים קצת יותר, לפעמים פחות. צריכים לדעת איך 5 דקות אחרי זה מוותרים.
אז אתה לא מאלה שמצדדים בלדרוש מהשני להשתנות?
אז אי אפשר. כמו שאני לא יכול להשתנות, גם השני לא יכול להשתנות. אלא רק האור העליון, אם משפיע עלינו, עשה שלום במרומף, הוא עשה שלום בזה.
לא, אבל בסדר, אתה הולך איתי כמו הגבוה, האור העליון בזה, אבל סתם אני אומר, ככה ברמה ארצית.
אדם לא, אנחנו רואים את האנשים כמו שהם נולדו, ככה הם מסיימים את החיים שלהם, זה אותו בן אדם, הוא לא יכול שום דבר לעשות, זה פשוט אותה הבהמה, לא לגנאי, לזה שנמצא בטבע, ולכן הוא נמשך כמו שנמשך.
מה זאת אומרת אותה בהמה? הגוף שלנו?
לא, לא, לא. האופי שלו, הטבע שלו, הגנים שלו. אנחנו היום מגלים שהכל זה מופעל בנו על ידי גנים. גן שגונב, גן שמשקר, גן שפזרן, גן שקבצן, קמצן וכו'. אז אנחנו צריכים ככה להתייחס לשני, שזה אצלו, זה חבילת הגנים שלו, ועם שק הגנים שלו הוא חי, ואין מה לעשות, ואני עם שק הגנים שלי. אבל יש לנו חיים משותפים, יש לנו ילדים, אנחנו צריכים לכבד את השני במה שאפשר, במה שאפשר, אני מדבר ברמה ארצית. כן, במה שאפשר, אבל העיקר לוותר. איפה שאני לא מסוגל להבין את השני, אני מוותר. אני סוגר עיניים ואומר, בסדר, ככה זה.
אוקיי, עכשיו דיברנו ככה ברמה הארצית, נתנו איזשהו, אני חושב, טיפ שיכול להתאים לכל שני בני זוג. תלכו לא על שינוי של האחר, אלא על ויתור שלכם.
כן, ולקוות שגם שני יעשה אותו דבר.
כן.
אני מקווה גם כן.
אוקיי, עכשיו בוא נלך לזוגיות רוחנית.
כן.
מה העצה שלך לבני זוג שמחליטים אנחנו רוצים יחד להתפתח מבחינה רוחנית?
קודם כל אני אומר שיכול להיות התפתחות רוחנית לגמרי, לגמרי שלא קשורה לחיים המשותפים של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אחד מתפתח ברוחניות
לא.
ואחד
כן,
לא.
כן, אבל אני רוצה לשאול...
אז לכל אחד חס ושלום, לא לקבוע לשני...
לא לקפוץ על זה, כאילו לא...
לא לקפוץ על שני, שזה הוא חייב גם כן.
נגיד, אני ואשתי.
כן, אז אתה לומד חכמת הקבלה, אני לומד גם כן, והכל...
וגם, ואיתי...
נגיד שהיא לא.
אוקיי.
אז אסור לך לבוא אליה או הפוך.
כן, ולהכריח אותה.
ולהכריח, אין כפייה ברוחניות.
זה ברור, אבל...
עכשיו, אם יחד...
כן, אם יחד...
במידה קטנה, במידה קטנה, מותר לעזור אחד לשני במשהו. אבל הגבר בכל זאת הוא עושה את העבודה שלו עם הגברים, עם החברים, ואישה מצטרפת לזה בעזרה. כמו שבחיים שלנו הגשמיים, הגבר הוא בעצם מהטבע הבריאה חייב לצאת לעבודה, להרוויח כסף, להיות בקשר עם העולם, לנהל את העולם, ככה למרחקים, ולהגיע הביתה, ובבית מחכה לו אישה וילדים. אומנם שזה לא צורה מודרנית, אבל מטבע הבריאה הוא ככה. וכך אנחנו גם כן צריכים להתייחס לעסק הרוחני שלנו. הגבר הוא משתתף עם החברים, יחד איתם יוצר את הכלי, זאת אומרת איזה מין קשר ביניהם, כמו שכתוב במתן תורה לנו, ש-600 אלף גברים עמדו במעמד הר סיני, הם קיבלו את הכוח הרוחני, התגלות העליון, ודרכם זה עובר לנשים וילדים.
אז זאת אומרת, אתה רואה תפקיד רוחני לחלק, לחצי האנושות שנקרא החצי הגברי, ותפקיד מעט שונה לחצי השני שנקרא נשי.
זה לא פחות.
לא שפחות.
בלי אישה אפשר להתקיים בעולם הזה, אפשר להמשיך איזה דור. בלי גבר יותר קל משהו בלי אישה. זאת אומרת, יש פה דבר והיפוכו. שגבר הוא עובד בצורה שהוא משיג, כמו משכורת, פרנסה, אבל אישה מארגנת כל החיים. זאת אומרת, מה שאנחנו משיגים גברים בחומת הקבלה, זה הכל עובר מעליו לחלק הנשי. ובהם זה נמצא ונאסף עד שזה יתגלה.
אני מרגיש את הצד הנשי כמו מנוע.
מנוע, אישה לוחצת את הבעלה לצאת להתפרנס, להביא את הפרנסה, להחזיק את הבית וכו' וכו'. ודאי, בלי רצון של אישה, הגבר יישאר ממש לגמרי ללות...
במיטה, לישון.
ללות נוע, נכון?
כן. טוב, בוא נלך
למה... זאת אומרת, צריכים לראות את המיצוי הנכון לכל אחד.
בוא נלך לעוד שאלה טלפונית. יוסי ברק מאשקלון, אם אפשר לשמוע אותו.
שלום כבוד הרב לייטמן, מדבר יוסי ברק מאשקלון. האמת היא שאני שמעתי את ההסבר שלך לגבי הריבות הדדית. אני מצטער, אבל אני באופן אישי לא כל כך הבנתי אותה, כאילו, והייתי רוצה אם אתה יכול להרחיב בדבר הזה, איך אני יכול להיות ערב על מישהו שאני בכלל לא מכיר שהוא נמצא במדינה אחרת, ואני כאילו אמור לשדר לו אהבה וכל מיני כאלה.
גם אני כך חשבתי, אבל מתוך זה שלומדים חוכמת הקבלה, מתחילים להרגיש את העולם שהוא מערכת אחת. ולא בני אדם שבעולם הזה, אלא מערכת נשמות. זאת אומרת, יש רוב את העולם הגשמי, שאני רואה כאן כל הבני אדם, שמשוטטים כאן על פני כדור הארץ, ונמצאים בכל מיני קשרים, משחקים שלהם, ויש תחתיהם, ביסודם, מערכת קשר נשמות שכולם קשורים זה לזה. בטח ראית את הקליפ שלנו על גלגלי שיניים. כך זה המערכת הנשמות. אנחנו קשורים זה לזה, רוצים או לא רוצים. אלה בעיה שלנו שאנחנו שנמצאים במערכת הפנימית הזאת, מחוברים בינינו בצורה החלטית. אנחנו נמצאים לידיעתנו כאילו בצורה מנותקת אחת לשני. אני רוצה, אני מתקשר אליך. לא, לא, וככה עם אחרים. מטרת הבריאה, הטבע, להכניס אותנו בקשר האמיתי, כמו שאנחנו בפנים בתוך הנשמות, כך שאנחנו נהיה קשורים גם כן בעולם הזה. ולכן אנחנו מרגישים את המשבר. מה זה משבר? משבר בעצם זה לא משבר. זה פשוט התצוגה, בוא נגיד כך, מצד הטבע. עד כמה שאנחנו לא משתווים, עד כמה שאנחנו לא קשורים נכון, זה עם זה. עד כמה שאנחנו נלך עכשיו ונתקן את עצמנו, במידה הזאת, זאת אומרת בקשר שלנו, בינינו, במידה הזאת המשבר הוא פתאום יתרחק עד שלגמרי ייעלם. ההתקשרות שלנו ההדדית זה לזה, בהבנה שלנו, באחריות ההדדית, שאנחנו צריכים את זה לעשות, אחרת אנחנו נכנסים לבעיות עוד ועוד ועוד יותר גדולות, האחריות הזאת ההדדית, היא נקראת ערבות. זאת אומרת, אני חייב עם כולם להגיע להבנה ולהגיד, חברים, אין לנו ברירה. אנחנו כל העולם כבר קטן. אנחנו משפיעים זה על זה כמו אפקט הפרפר. שהאדם צריך להגיד, בי תלוי כל העולם, ובאמת כך, מכריע את עצמו, מכריע כל העולם כולו לקו זכות או חובה חס ושלום. ואם כך אנחנו נרגיש, לפחות בישראל, אז אנחנו מייצרים כאן כוח רוחני בקשר בינינו. והכוח הרוחני הזה עוזז יפול לכל היתר האנושות, ואז נגיע לשלום, לשלמות. לכן בימינו, עם כל המשבר הזה, אני מאוד בתקווה שאנשים יתחילו לשמוע מה שחוכמת הקבלה אומרת להם, ויוכלו לקחת ממנה, להוציא ממנה את הכוח הזה הנסתר שם, שנקרא המאור המחזיר למוטב. והוא יעשה שלום בינינו. ואז אנחנו נרגיש חיים אחרים לגמרי. או אחרת חס ושלום, אז אנחנו כל הזמן נהיה בגילוי הרע, בגילוי הרע כל הזמן.
אני חושב המילים האלה שלך על שיבוא האור ויעשה בינינו חיים אחרים לגמרי, הם נותנים לי טעם של הקונגרס שעומד להיות לנו בעוד כמה שבועות, ואני חושב שאנחנו נשמח אם גם אתם תקפצו לבקר. זה הולך להיות בתחילת פברואר, בין השני לרביעי בפברואר, בתל אביב, גני התערוכה, באולם המרכזי. עומדים להגיע 6,000 איש מכל העולם, יותר מ-50 מדינות, וזה קורה פעם בשנה, וזה באמת אירוע שנותן הרגשה שכל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם הם מציאות, ולא אופוריה, ולא משהו שהוא בלתי מושג. אתה מרגיש שהנה כאן עכשיו נולד עולם חדש. אז זהו, אז רציתי שאתם גם תקפצו אלינו, ויש לי עוד זמן חצי דקה עד סוף התוכנית, הרב לייטמן, עוד שאלה אחת קצרה. האם העובדה שמקובל יודע הכל וללא ספקות כלל לא הופכת את החיים שלו למשעממים וצפויים מראש?
לא, יש הרפתקה כל הזמן. נעימה ובלתי נעימה, קצת לפה וקצת לשם. כי נכלל עם כל היתר האנשים, נכלל עם כל האנושות. אז סובל עבור כולם ומרגיש את העתיד של הטוב של כולם.
אז לא משעמם. אפשר להיות רגועים, מי שאל את זה? אורי, אז אפשר להיות רגוע, מהגע לנו הרפתקה. אני רוצה לחזור על הפרטים של הטלפונים שלנו לשאלות ובכלל לברר כל דבר. זה 1-700-509-209, 1-700-509-209. שאלות אפשר לשלוח גם דרך האתר kab.tv. כמו שאמרתי, אם תבואו לבקר בקונגרס, נשמח מאוד להיות יחד ולטעום מהעולם החדש, העולם הרוחני. תודה רב לייטמן.
תודה, אני מזמין את כולם.
תודה לכם, ועד הפעם הבאה שיהיה לכם כל טוב.